שלום, אנחנו קוראים בספר פסח בעמוד 290, מאמר בו אל פרעו. שוב, ספר פסח עמוד 290, בו אל פרעו, ניתן למצוא את חומר הלימוד ולשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il.
הפסח הוא מסמל לנו מעבר מפסח, מהרגשת האדם דרך האגו שלו, דרך הרצון לקבל שלו לעצמו, לזה שהוא רוכש רצון להשפיע ועובר אז דרך הרצון להשפיע להרגיש את עצמו במציאות העליונה. והמעבר הזה הוא מתבטא בזה שאדם צריך לבדוק מה הטבע שלו, לאט לאט לקבוע שהטבע שלו זה הפרעה, היינו יצר הרע, לב האבן, מלאך המוות, יש הרבה, יש 70 שמות ליצר הרע. בדיוק כמו שכנגד זה מתברר היצר הטוב, שההבדל הוא רק בכוונה על פני הרצונות האדם. ואנחנו צריכים לזהות איפה זה בתוכנו, פרעה, יהודי, בורא, עם ישראל, המצרי, וכל היתר, אותם הגיבורים של התורה, או לענייננו יותר מצומצם, אגדה של פסח, איפה זה בתוכנו, כי האדם הוא עולם קטן, ואנחנו רוצים לגלות בתוכנו כל התורה הזאת, ולא להתבלבל ולחפש בעולם החיצון מסביבנו שישנם כל הצורות האלו. לכן מה שקורה, אנחנו צריכים להתרכז על הפנימיות שלנו ולזהות. אם מדובר בו אל פרעה, אז אדם מקבל איזה דחף שמגיע מלמעלה, הוא לא יודע בדיוק עוד איפה, כי נמצא בגלות. גלות זה נקרא שהבורא, הכוח העליון, נמצא בגלות, בנסתר, אבל הוא בכל זאת מקבל דרך נקודת המשה שבו, שמושכת אותו מהמצב על מנת לקבל להחוצה. אז בואו אנחנו נשתדל כולנו להתרכז בפנימיותינו ולראות כל הדברים האלה שנמצאים בנו בלבד. בבקשה.
ספר פסח עמוד 290, בוא אל פרעה. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ויש להבין, א', קושיית הזוהר הקדוש, מדוע לא כתוב לך אל פרעה? ב', קושיית העולם, מדוע הקדוש ברוך הוא היה צריך להסכמת פרעה, אם הוא רוצה להוציא את בני ישראל? ג', קושיית העולם, מדוע לקח ממנו את הבחירה? ד', הסיבה למען שיתי אותותי אלה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותות, מדוע היה מוכרח לעשות על ידי זה שפרעה יסבול ייסורים מן המכות? היה יכול לעשות אותות על ידי אופנים אחרים, ושלא יגיע מזה נזק לפרעה. לבאר כל זה, צריכים להקדים את מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו, וחציו זכאי, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. וקשה, אם כבר הכריע את עצמו לכף זכות, איך יכול עוד פעם לראות את עצמו חצי חצי? וכמו כן, יש להבין, אם עשה עבירה, הכריע אותו לכף חובה. אם כן, איך יכול אחר כך עוד פעם להגיד שהוא חציו חייב וחציו זכאי? ועוד יש להבין, אם הוא יודע בעצמו שיש לו קצת זכויות, איך מלמדים אותו לומר שקר, ולעשות דמיון של שקר, שהוא חצי על חצי. כמו כן, יש להבין מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מדוע אם הוא צדיק, מגיע לו העונש, שיהיה לו יצר הרע יותר גדול. כמו כן, יש להבין מה שאמרו חז"ל, עבר ושנה נעשה לו כיתר. מדוע נעשה כך? שיהיה נעשה לו כיתר. וכמו כן, יש להבין מה שאמרו חז"ל, לרשעים יצר הרע נדמה להם כחוט השערה, ולצדיקים כהר גבוה. ומהי האמת? והעניין הוא כי יש סדר בעבודת השם. היות שהקדוש ברוך הוא רצה, בכדי שלא יהיה נהימה דחיסופה, אז האדם צריך לעשות בחירה שיבחר בטוב וימאס ברע. לכן, הגם שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא את עם ישראל מגלות מצרים, היינו, אם הוא נותן להם רק היצר הטוב, והקדוש ברוך הוא מכניע את הרע, אז היה אדם כבר לא נמצא בשום גלות. אבל היות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יעשה את הבחירה, לכן צריכים שהאדם יסכים שעם ישראל יצאו מהגלות של פרטיותו עצמו. וזה נקרא בחירה מדעתו. שהוא יסכים שפרעו של עצמו, שהוא מלך מצרים, לא ישלוט עם בחינת ישראל שלו. והנה פרעו הוא מלשון ופרה את ראש. היינו גילוי שעל ידי זה שהוא רוצה שהכל יהיה גלוי אצלו, אחרת הוא מלך מצרים, הוא שולט על הגוף בבחינת מצרים, שהוא מצר לאדם בזמן שרוצה לעשות משהו לשם שמיים. לכן, כשהוא רוצה בגילוי, היינו שהכל יהיה לפי שכלו, שהשכל יבין שכדאי לעשות את המעשים, הוא נותן רשות לאדם שיעשה. לכן פרעו שואל, מי השם אשר אשמע בקולו? כמו כן, מה העבודה הזאת לכם? אם הכוח הזה הוא שולט על בחינת ישראל שלו. כי ישראל פירושו ישר כל. היינו, כל מה שעושה יהיה ישר לשם שמיים. היינו, על מנת להשפיע, כמו שאמרו חז"ל, לא יהיה בך כל זר. איזהו כל זר בגופו של אדם, ויאמר, זהו יצר הרע. שפירושו, אם הוא צריך לעשות משהו לכל, זה זר אצלו מלעשות מעשים כאלו, שזהו ההפך מן ישראל, שהוא רוצה דווקא ישר כל. לכן בכדי להוציא את ישראל משליטת פרעו, מלך מצרים, היינו שהוא יסכים לעשות בחירה, בכדי שיוכל לעשות הכל על מנת להשפיע, צריכים דווקא על ידי מאור התורה. כמו שאמרו חז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב. ובזה יובן מה שכתוב בו ולא לך. כי בו פירושו בו שנינו ביחד. שאל יחשוב האדם שהוא בעצמו יוכל להכניע את הרע שלו, אלא כמו שכתוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. לכן, אל יאמר אדם שאין באפשרותו לנצח את הרע שלו, כי הוא צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה פירוש בו. והזוהר הקדוש, על מה שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו, שאל במה מסייעין אותו, ואומר, בנשמה קדושה, כשנולד נותנים לו נפש מצד הבהמה הקדושה, זכה יותר, נותנים לו רוח. אם כן, בכל פעם שהאדם מזדכך ומתגבר על הרע שלו, אז מתגלה אצלו מדרגה יותר גבוהה, המכונה בחינת תורה או מאור התורה. ובזה מובן מדוע באה לו הכבדת הלב, וגם מדוע אם השם רוצה לעשות אותות, הוא צריך לסבול בחינם על ידי הכבדת לב. וזה עניין, כי בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרכי השם, על דרך האמת, אל יאמר שהוא לא יכול, משום שיש לו הרבה עוונות. כי אין המדובר כאן שהוא בא לפני בית דין של מעלה, ודנין אותו כמה זכויות שיש לו. כאן מדובר אצל אדם בעצמו, שהאדם דן את עצמו, ואומר שהוא לא יכול לעשות בחירה, כי בחירה שייכת בשני דברים שווים, והוא צריך להכריע ביניהם. לכן אמרו שאדם יראה את עצמו חציו חייב וחציו זכאי. כי הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה שיהיה תמיד משקל שווה טוב ורע, בכדי שיוכל להכריע. לכן אם עשה מצווה אחת והכריע לכף זכות, אם כן הוא נעשה גדול. אז אומרים, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. היינו הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו בכוונה, בכדי שיהיה לו עוד פעם מה להכריע. כי בכל הכרעה, האדם מרוויח אותיות התורה. אם כן, אין האותות לטובת השם, אלא לטובת האדם. אם כן, נמצא שכל הכבדת הלב היא לטובת האדם, שעל ידי זה יזכה לאותיות התורה. והגם שהאדם לא מרגיש בשעת מעשה את כל מה שהוא צריך להרגיש, אבל בזמן שגומר את בחינתו בשלמות, אז מתגלה אצלו בפעם אחת מה שעבד כל הזמן. וכמו המשל שנתן אבי ומורי ז"ל, שזה דומה שכל פעם אדם מרוויח רק אפס, וכל פעם אינו רואה שהרוויח רק אפס. ולכן בפעם הראשונה יש לו אפס אחד, ובפעם שנייה בית אפסים, ובגימל שלושה אפסים, עד שמרבה הרבה אפסים. אבל כשגומר את עבודתו, הוא משיג אחד. נמצא שיוכל להיות אפס אחד עם אחד, שהוא רק עשר, או שיכול להיות מיליון או יותר. נמצא שכל פעם נתווספות אצלו אותיות התורה, וזהו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו.
שאלות מחול, מכאן. זאת אומרת, בו אל פרו זה סדרת הפעולות שחייב אדם לבצע, ולאט לאט הוא מגלה, זאת אומרת בהדרגה הוא מגלה שזה הבורא מביא לו את הקושיות, את הבעיות, וגם כן עזרה מצד השני, שבשני הקווים האלה עומד הבורא ומטפל בו. וכל פעם כנגד יכולת האדם להתגבר, נותן לו מכשולים, קושיות, בעיות, שאדם משתדל לפתור אותם. מה הוא פותר? שאין עוד מלבדו וטוב ומטיב. זה נקרא שאדם עובד במצרים, ומה הוא עומד לגלות? מתוך החושך לגלות את הבורא. וכל פעם הוא נכלל בכאלו אירועים שהם משבחים אותו, לא 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 משבשים אותו משבשים אותו ואז הוא מפחד ולא יודע מה לעשות כי מאבד על ידי ההפרעות האלה קשר עם הבורא ושוב אז בורא מראה לו אחרי כל מיני מאמצים שזה הוא עושה הבורא ואני ולא שליח אפילו וכך זה אדם כל הזמן יותר ויותר עובד על הייחודיות הבורא על מלבדו וטוב ומטיב אחרי כל ההפחדות ובלבולים ויש לו תמיד בחירה חופשית כי כנגד היכולת לקבוע שזה הטוב ומטיב אין עוד מלבדו שהוא נמצא בזה אז הבורא כל פעם מביא לו איזה מצב חדש של בלבול, של הפחדה, של הקושייה, ואדם נופל, אבל נופל כבר לרצון לקבל יותר גדול, ואז כשמתקן על פני הרצון לקבל הזה הגדול, הרע, הרע מפני שהוא מנתק אותו מהאנות מלבדותו ומטיף לשייך הכל לבורא, אז אז הוא עולה למדרגה יותר גבוהה, וככה זה כל פעם, עד שמגלה את הכל ההגיעה שלו, וכבר לא צריכים יותר להסתיר את הבורא, אחרי כל הפחדים, חרדות, בלבולים, קושיות, ואז הבורא מתגלה לו, זה כבר נקרא יציאת מצרים. ואחרי זה כבר הוא ממשיך בדרך מחוץ למצרים, להגיע להשתוות הצורה עם הבורא. שם זה עבודה אחרת. כך זה בעצם אנחנו צריכים לראות את כל הגלות. אם אין שאלות, נמשיך הלאה. כן.
מה נקרא לקבוע ייחודיות הבורא בזמן הגלות?
מה זה גלות? גלות נקרא שאני נמצא בכל מיני מצבים שהם מקשיחים לי במעלה של מעלה. זאת אומרת שזה הכל בא מהבורא. זה נקרא גלות. אני לא מרגיש גלות בשום צורה אחרת. אם גלות שלא הרווחתי מיליון דולר או גלות שאני לא הצלחתי באיזשהו עוד דבר, באוכל מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, זה גלות לבני אדם שברחוב. אנחנו מדברים על הגלות שהוא מהבורא, גלות מארץ ישראל, ששם זה הבורא נמצא בכל השנה, מה שנקרא. במצרים הוא לא נמצא. זאת אומרת, מצרים, מה זה? יצר הרע, ברצון לקבל שלי על מנת לקבל. ולכן, למרות שכל פעם הרצון לקבל מתגדל בי, אני על ידי מאמצים צריך לקבוע שלא, זה לא מצרים. אני לא רוצה להיות במצרים, אני רוצה להיות בארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? ששם נמצא הבורא, אין עוד מלבדו טוב ומטיב. אני חייב לזהות אותו. לגלות אותו, לקבוע שזה הוא, שכל מה שבא לי בא ממנו. ולכן אני שמח, ולא חשוב לי איך שבא ומה שבא, אלא העיקר שזה בא מהבורא. וכבר זה מצדיק וממתיק לי כל הדינים וכל ההפרעות וחרדות. ואין אכזר בבית המלך, שהכל זה רק הבורא שולט. זאת העבודה שלי, זה המאבק שלי עם הפרו, כדי לקבוע במקומו שזה הבורא. כן?
מתי אדם יכול להגיד, עשיתי עבודה עכשיו נכונה בייחוד הבורא, בזמן ההסתרה, בזמן הגלות?
כל פעם שהוא משתדל, ומגלה שזה מהבורא אחרי המאמץ הגדול בחברה, הוא אחר כך שוב נופל, ושוב על ההבחנה החדשה הזאת, על ההפרעה החדשה הזאת, מגלה שאין עוד מלבדו טוב ומטיב, ושוב ככה זה קורה, וכך כל פעם עד שיינחו בני ישראל מהעבודה. זאת אומרת שרואים שאי אפשר על ידי זה לקבוע שום דבר. אנחנו משתדלים להיות בהפצה, בחיבור, לחזק זה את זה, אבל זה לא מצליחים כל פעם. ומה קורה כאן? או שאנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד פעולות מוגדרות מראש במספרם, שאז אנחנו גומרים את הגלות, כמו שכתוב 6,000 שנה נגיד, כן? זאת אומרת מספר מוגדר. או שאנחנו צריכים לא לגלות את זה לפי כמות הגיעה, אלא לפי האיכות, שזה תלוי כבר עד כמה שאני משתדל להיות בחיבור, לעורר את עצמי לקראת האיכות על ידי הקבוצה, הפצה, לימוד וכן הלאה. זאת אומרת, בגלות יש כמה אופני העבודה, רצוי ודאי שיתקיימו את שניהם, גם כמותית וגם איכותית. לא. אבל בסופו של דבר צריכים להגיע לייאוש מעבודה. וכאן זו השאלה. ייאוש מעבודה, זאת אומרת, הוא מגיע מפני שאני עשיתי הרבה פעולות והתייאשתי, זאת אומרת, לפי כמות, או שאני לפי האיכות, שאני רואה שבצורה כזאת אני אף פעם לא אצליח, ולא בזאת צריכה להיות ההגיעה שלי. זאת אומרת, יש כאן עוד דברים שאנחנו צריכים לברר. כן.
למה קוראים לזה ייחודיות הבורא? הרי בזמן הגלות, כמו שאמרנו, במצרים, הבורא הוא נסתר, הוא לא קיים.
אם זה נסתר לגמרי, זה לא מצרים. הרגשת הסתרת הבורא, זה נקרא מצרים. אם אני נמצא סתם בחיים האלו, זה לא מצרים. מצרים זה נקרא שאנשים שהם רוצים להשיג את הבורא, לומדים, עובדים בחיבור, הם נכנסים להכבדת הלב מיוחדת, שפתאום מתחיל להיות ביניהם ריב, כמו בין בני יעקב, והם לא רוצים להתחבר על ידי יוסף, וזה הכל בדרך הקדושה, שהם לא מסוגלים, האגו מתגלה בהם עד כדי כך, שהם לא מסוגלים להתחבר. ולכן איך הם יכולים כן להגיע לחיבור למדרגה חדשה ולגילוי הבורא בה? על ידי זה שהם הרגישו את עצמם שנמצאים ממש בניתוק זה מזה ומהבורא. אז הרגשת חוסר קשר עם הבורא, חושך בלזהות אותו שקובע הכל, כתוב ומטיב, אין עוד מלבדו. אנחנו לא יכולים לקבוע שזה הוא, אם זה לא אין עוד מלבדו כתוב ומטיב. כי הבורא לא מתגלה כי עושה רעות. ולכן העבודה הזאת, מזה שמתחיל להתגלות רצון לקבל יותר גדול, שמתחילים לריב בקבוצה, אבל לריב בכיוון הנכון, זאת אומרת, זה כבר כניסה למצרים. ויוסף, נקודה האמצעית בקבוצה, היא נמצאת בזלזול, בזה שהם רוצים למכור אותה, שלא לא רוצים בה. כן? הם מתארים לעצמם דרך אחרת לבורא. כי האגו שגבר, כך זה פועל עליהם. ואז כשהם נכללים דווקא ברצון לקבל, אז רואים עבודה טובה. ומי מכניס אותם לזה? היוסף בעצמו. היוסף בעצמו, אחרת הם לא היו מסכימים. אז אותה נקודה שהיא אמרה בוא נתחבר סביבי, עכשיו הם הבינו שאנחנו מתחברים, אנחנו מרוויחים. צריכים לברר את זה יותר ויותר. זה מצבים מאוד מורכבים, אבל בסך הכל ככה בצורה חיצונה, אז ככה אנחנו נכללים בתוך הרצון לקבל שלנו באביות שלו יותר גבוהה, שנקרא פרעה כבר, ומתחילים לעבוד בלאתר מי זה שולט עלינו, או פרעה או בורא. לפני זה לא הייתה כזאת הבחנה, פרעה כנגד הבורא, זאת אומרת רצון לקבל כנגד רצון להשפיע, שנאה כנגד אהבה. עכשיו זה בירור, בירור הזה נקרא מצרים.
זאת אומרת שאדם רק משלב שכבר מתגלה בו הפרעה, הוא יכול להתחיל לעשות את העבודה של ייחוד האין עוד מלבדו למרות ההסתרה?
גם לפני זה זה היה, מזמני אברהם גם כן היה, גם כן מזמני אדם הראשון זה היה, אבל זה באביות אחרת. דרגות האביות הן קטנות, שכבר אפשר להגיד שבמשהו עברנו אותם, אבל עדיין להגיע להכרת המצרים זו בעיה. אבל דברים האלה מהירים מאוד, זה לא בעיה לעבור אותם, אלא צריכים לשים לב. כן?
בתשובה שלך ענית שבזמן ההסתרה לא ניתן לקבוע, לתפוס את הבורא כפועל רעות.
לא, כי פועל בכלל, כי פועל רעות אנחנו לא יכולים לגלות אותו בכלל. זה לפי השתוות הצורה מגלים את הבורא. כלים חייבים להיות על מנת להשפיע. ואז אתה מגלה אותו שהוא על מנת להשפיע.
אז מכאן השאלה, מה נקרא לקבוע ייחוד הבורא בזמן ההסתרה? אם לא ניתן, אם הוא ניסה...
בהסתרה, איך אתה יכול לגלות את הבורא?
במצרים, איך ניתן?
לא מגלים.
אבל כל העבודה שלנו שדיברנו עכשיו זה לקבוע שאין עוד מלבדו.
אתה צריך להשתדל לגלות אותו, להימשך לזה, אבל לא שאתה מגלה ממש.
אז מה זה נקרא שכן עשיתי את העבודה הזו של להשתדל לגלות אותו ואני...
מספר ניסיונות, ללא הצלחה. אבל ללא הצלחה אי אפשר להגיד, כי לפעמים, כי מדי פעם יש איזה מין עיירה קטנה. כל פעם. לכן יש יאושים. אבל לא גילוי הבורא. בסדר? מה כל כך... אני לא מבין מה...
אני מחפש... אנחנו מדברים על דברים מדויקים.
באמת? תנסו?
ככה לפחות אני קראתי.
אם אתה רוצה לנסות למצוא דברים מדויקים, אז תחפש אותם באמת במעשה. ולא מהמילים שלי. שמה שאני אומר ומה שאתה מבין זה שני דברים שונים. צריכים לעשות את זה בפועל, כי אני רואה שעכשיו מה שדיברתי זה קצת כאילו חידוש. טוב, נו, נמשיך, יהיה טוב.
אז בזמן הניסיונות האלו שהאדם מנסה לקבוע אין עוד מלבדו, הוא צריך להגיד עכשיו קבעתי אין עוד מלבדו? הוא צריך יש לו שלב כזה שהוא...
שאתה לפעמים קובע את זה ככה לעצמך.
כן.
אז זה נקרא גילוי?
לא.
לא, אבל בכל זאת קובע. זהו, שיש לך איזה מין קשר למה שקורה לך, עם כוח עליון, שיותר אפשר להגיד כך, שאתה לא מגלה אותו, אלא לא מגלה אותו כמקור שממנו בא לך את זה בצורה ברורה, אלא אתה מגלה יותר את המערכת שבה אתה רואה שכל הקצוות קשורים זה לזה. זאת אומרת, בצורה לא ההוא, אלא מעשיו. מה, אורי, רצית לשאול? נו.
יש שאלה, כי שאמרת שהבורא יעזור, אז שואל ביקו מרובנו, רובנו, הוא שואל, מי הוא הבורא שעוזר?
כוח עליון אחד, שהוא פועל וקובע את הכל, כולל כל המצבים שנגדו, כדי לעזור לנו לגלות אותו. על ידי זה שאנחנו משתדלים לגלות אותו, אנחנו גודלים, גדלים, אנחנו מפתחים את עצמנו בזה שמתחילים להיות כלולים משתי כוחות מנוגדים. וכך אנחנו נעשים מצד אחד הפוכים מהבורא, מצד שני דומים לבורא. וזהו. ובזה עומדים על שני רגליים, כף האמצעי, הוא מה שנעשה בין שני התכונות הללו, שבו מתחברים כל האביות וכל כוחות המסך יחד ומדמים לבורא. כן.
יש שאלות לגבי הנושא של הפרעות. אפשר עכשיו לשאול על זה?
כן.
שואל תלמיד מורד השרון, אם אני מקבל כל הזמן הפרעות, זה אומר שאני עושה משהו לא נכון בעבודה, ואז מפורטוגל הוא ממשיך, ומה מטרת כל ההפרעות האלה?
ההפרעות הם רק אותם הבלבולים שיש לי בקשר לאיחוד. אם אני נעול על האין עוד מלבדו, וכל הזמן הוא אצלי, ממש ככה קובע לי כל מה שקורה, ואני כל הזמן קשור אליו, אז כל דבר שמנתק אותי מזה, זה נקרא הפרעה. ולמה הבורא עושה את זה? כדי שאנחנו נתחזק בו, נתפוס בו יותר.
אז, כן? אז מאוד השרון הוא שאל, בעצם, אם אני מקבל את ההפרעות האלה, זה אומר שאני עושה משהו לא נכון בעבודה?
לא, ההפך. ההפך. אם אני מתקדם יפה ונכון, אז אני מקבל הפרעות כל פעם יותר ויותר גדולות. כי רק על ידי זה אנחנו עולים על הר המלך נגד כל השומרים ושוטרים. בסדר? נו.
יש עוד שאלה מישראל, מעדי, הוא שואל ככה, ייאוש הוא חלק מהדרך שלנו לגילוי הבורא. האם יש מידה מתאימה להכבדת לב? זה משהו עם זמן מוגבל? מה אם הייאוש מתמשך וסוחף בעליות וירידות ומלווה גם בבירורים?
ייאוש זה תוצאה מזה שאני משתדל לפתור את הבעיות ללא קשר עם הבורא. אז נותנים להרגשת הייאוש, מפני ש אני צריך לגלות ש בכוחותיי אני לא אעשה כלום. אז ייאוש זה לא יכול להיות אם אני קשור לבורא, אלא אך ורק כשאני קשור לכוח שלי. זה הייאוש. אף פעם לא יכול להיות ייאוש אם אני קשור לכוח עליון, כי ממנו באה הפרעה וממנו באה הפתרון, ובעצם הפרעה ופתרון הם באים כיחד. רק אני באגו שלי מבדיל בין ההפרעה לפתרון, ואם אני הכוח שלי הזה, האגו שלי מוריד, אז הפרעה ופתרון מתחברים. ככה זה עובד. כן.
בספר הכחול של פסח, דף 290, טור ב' פסקה שלישית, כתוב פה, יש להבין מה שאמרו חז"ל, עבר ושנה נעשה לו כיתר. עבר ושנה, כן. מה זה הדבר הזה?
זאת אומרת, לא הלך לתקן את עצמו כלפי ייחוד הבורא, שזה קיבל כל ההפרעות ממנו, כן? אז אם עשה כך, זה נקרא עבירה, עבר, כן? זהו. ושנה, זאת אומרת, חזר על זה עוד, שלא רוצה לגלות את ההפרעות האלה כאמצעי לגילוי הבורא, שזה מעוררים אותו לזה, כן? אם לא עובד בצורה כזאת, אז נעשה לו כיתר, זהו, מוצאים אותו מהעבודה. אולי יקבל התעוררות מתישהו שוב. מתי, זה אנחנו לא יכולים להגיד, כי זה תלוי במערכת הכללית, מתי שכל המערכת תצטרך אותו מעצמה, ולא שנותנים לו עכשיו השתדלות משלו לעשות. בסדר? עוד? בסדר? אז נמשיך, מה יש לך? נו, תגיד, תגיד. לא? בסדר. אז נמשיך הלאה.
נמשיך לספר, בספר פסח, עמוד 239. מהו? כי אני הכבדתי את ליבו בעבודה. שוב, עמוד 239. מהו? כי אני הכבדתי את ליבו בעבודה. על הכתוב, כי אני הכבדתי את ליבו. יש לשאול, מדוע לא כתוב שהשם הכביד את לב פרעה תכף בהתחלה, אלא שאנו רואים רק לאחר שפרעה הודה ואמר, השם הוא הצדיק ואני ועמי הרשעים, אז אומר הכתוב, כי אני הכבדתי את ליבו. וכמו כן, כל המפרשים שואלים, מדוע לקח השם את הבחירה מיד פרעה? ידוע כי סדר העבודה הוא שמתחילים בעבודה בכדי לקבל שכר, והגוף בשיעור שהוא שומע שיקבל שכר, ואם לא הוא יקבל איסורים, זה מדריך האדם לעבוד בעבודה דקיום תורה ומצוות, כלומר בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, בשיעור זה הוא מקבל חומרי דלק שיהיה בידו לקיים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ובאופן זה, האדם רואה שהוא מתקדם בכל יום ויום. לכן הוא נהנה מעבודתו, היות שהוא רואה התקדמות בעבודה, וזהו לפי הכלל שאין האדם יכול לעבוד איזה עבודה שהיא, אם אין האדם רואה התקדמות בעבודה. וזה דומה לאדם שלומד איזה מקצוע, והוא רואה שאין לו התקדמות במקצוע זו. אז הוא הולך לחפש לעשות משהו, עבודה שהיא יותר קלה בשבילו, אבל בלי התקדמות אי אפשר לעשות שום דבר, וזה נובע מבחינת אשר ברא אלוקים לעשות. לכן צריכה להיות התקדמות בכל דבר, כמו שסוס התוכן בריחיים, שהוא מסתובב כל היום, ובאמת הוא הולך על אותו המקום שעומד בו. לכן מוכרחים לחסות לו העיניים, בכדי שלא יראה את האמת, אלא שיחשוב שהוא הולך כל פעם למקום אחר. כלומר שאפילו בעלי חי, מוכרחים גם כן לראות התקדמות במעשיהם. וכל התקדמות בעבודה נראה רק בזמן שעובדים בעל מנת לקבל פרס. מה שאין כן, כשמתחילים לעבוד בעל מנת להשפיע, היינו שרוצים להגיע לדבקות השם, שהיא בחינת השתוות הצורה, שאז אין האדם יכול להסתכל על המעשים שהוא עושה, זאת אומרת, הגם שהוא רואה שהוא עושה עתה מעשים יותר מרובים, מכפי שהוא היה עושה בזמן שהיה עובד בעל מנת לקבל שכר, מכל מקום יש לו עתה מדידה אחרת, שהיא כמה הוא מכוון שהמעשים שלו יהיו בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמו.
זאת אומרת, לא לפי הכמות המעשים למיניהם שכתוב בספר, אלה לפי איכשהו בודק את הלב שלו, עד כמה שלב שלו מוכן לעבוד בהשפעה. ואיך הוא בודק את זה? כלפי בורא הוא לא יכול לבדוק, אלא כלפי הסביבה. מאהבת הבריות לאהבת השם.
ואז הוא רואה איך שהוא מרוחק מזה, גם שיש לו הרבה עליות, היינו שעולה בדרגה, ורוצה אתה לעשות הכל לתועלת השם, וזהו רק מסיבת שקיבל התעוררות מלמעלה. אז הוא רוצה להיבטל אליו, התברך, כטבע, נר בפני אבוקה. אבל אחר כך הוא יורד ממצבו, ונופל שוב לאהבה עצמית. ואז הוא רואה איך שכל פעם הוא נעשה יותר גרוע. כלומר שרואה כל פעם איך שהוא מרוחק מעבודה דלהשפיע. עד שבא הרבה פעמים לידי מצב של תוהה על הראשונות. והאדם שואל לעצמו, מדוע בזמן שהיה עובד בכדי לקבל שכר, היה לו טעם בעבודה. היינו שהתפלל עם חשק. ולמד עם חשק. וכעת שהוא רוצה לתת יותר יגיעה מכפי שהוא היה נותן בזמן שעבד בעל מנת לקבל שכר, הוא רואה שחסר לו הטעם שהיה לו אז. והאדם שואל, עכשיו שאני רוצה לעבוד לשם שמיים, השכל נותן שהוא צריך להרגיש יותר התקרבות מכפי שהיה עובד לתועלת עצמו, ואתה הוא רואה להיפוך. לא די שהוא לא מתקדם, אלא הוא הולך אחורה. והתשובה היא, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להאמין שכל מה שהוא מרגיש עכשיו, שהוא יותר מרוחק מהשם, זה בא מלמעלה. היינו שזהו עניין הכבדת לב. שהשם נותן בכדי שהאדם יגלה את החיסרון אמיתי. היינו שירגיש איך שבלי עזרת השם, אין הוא מסוגל לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. אלא רק הבורא בעצמו, הוא יכול לעזור. היינו כמו שהבורא נתן לו את הטבע של רצון לקבל לעצמו, שייתן לו אתה טבע שני. הנקרא רצון להשפיע, מטעם כי אין אור בלי כלי, הנקרא חיסרון. היינו החיסרון הוא הנותן טעם במילוי. זאת אומרת, אם נותנים לאדם מילוי ואין לו חיסרון על זה, אין האדם מסוגל לטעום את הטעם האמיתי שיש במילוי. זאת אם ייתנו לו המילוי בטרם שיש לו חיסרון, הוא לא יוכל להשתמש עם המילוי, להוציא מהמילוי מה שיש בו.
ברור עד כה? טוב, נמשיך.
נמצא שהחיסרון הוא חלק מהמילוי, כי זה בלי זה לא הולך. נמצא, כמו שנותנים מילוי מלמעלה, כמו כן צריכים לתת לו גם כן חיסרון, נמצא, זה שהאדם רואה שאתה הוא יותר מרוחק מהעבודה דלהשפיע, זה נותנים לו מלמעלה, מטעם הנל.
האם החיסרון יכול להיות מילוי בעצמו? תחשבו על זה פעם. תרשימו השאלה. מתי החיסרון הופך להיות למילוי? דיברנו על זה. כן? שמשתוקק לאוף, שמשתוקק ל... אז לא צריכים יותר חוץ מחיסרון. כאן מדובר על חיסרון אחר, כאן זה בזמן הגלות. כן?
כי החיסרון הוא חלק מהמילוי. לכן כמו שהמילוי נותן העליון, כמו כן החיסרון נותן העליון. ובזה יש לפרש את הבית שאלות ששאלנו. א', מדוע דווקא לאחר שפרעו אמר, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים, השם הכביד את ליבו, ולא מקודם לכן. ב', מדוע ניטל ממנו הבחירה, כמו שכתוב, כי אני הכבדתי את ליבו. התשובה היא, היות מתחילה, כשנכנסים לעבודה, אז האדם צריך לראות שהכל תלוי בידו. וזהו כל זמן שהוא עובד בעל מנת לקבל שכר. שאז האדם יכול לומר, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. לכן בזמן שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, היינו להגיע לדבקות השם, אז האדם מוכרח לראות האמת שאין זה בידי אדם, מטעם שזהו נגד הטבע שבו האדם נולד. ורק השם יכול לתת לו טבע שני. אולם בלי חיסרון אין טעם אמיתי בהמילוי. לכן השם נותן את ההכבדת הלב, בכדי שהאדם ירגיש את החיסרון במלואה. ובזה מובן שרק אחר כך השם הכביד את ליבו. היינו לאחר שנכנס בעבודה דלשם שמיים, ולא מקודם לכן, וגם למה היה צריך להכבדת הלב, ומטעם אחרת, אם לא היו מרגישים את החיסרון האמיתי, לא היו יכולים לקבל מילוי אמיתי. כי אין אור בלי כלי. נמצא שעניין הכבדת הלב לא הייתה לרעתו. היינו שזה יגרום לו שיהיה מרוחק מהשם. אלא להפך, שהכבדת הלב יגרום לו להגיע לידי דבקות בהשם. ובאמור אנו רואים שגם החיסרון שהאדם מרגיש בזה שהוא מרוחק מהשם, גם זה בא מלמעלה.
זה נקרא פותח ידיך, שזה בא חיסרון מהבורא, ואנחנו לא מבינים את זה, אנחנו חושבים שזה הכבדה, שזה לא טוב, וזה פותח את ידיך, שיהיה לנו חיסרון, כדי להסביר לכוח הרצון.
ולא מצד התעוררות האדם. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. ויש לפרש זה על דרך העבודה, בזמן שהאדם התחיל בעבודה, שאז מתחילים לעבוד בעל מנת לקבל שכר, ואחר כך הוא ראה שאין כאן אנשים. כי בדרך העבודה לומדים הכל באדם אחד. נמצא שראה שאין בליבו בחינת אנשים, אלא כל השאיפות שיש בליבו אינם אלא כמו בהמות, שיותר מתועלת עצמן אין הם יודעים, והוא חושב על עצמו, איך אפשר לומר על עם הנבחר, כמו שכתוב, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו. שלא יהיה בלב עם הנבחר יותר מרצון של בהמות. על זה אמרו חז"ל, במקום שאתה רואה שאין אנשים בלבך, אל תסתכל על שאר אנשים איך שהם מתנהגים, אלא השתדל להיות איש. כלומר, היות שאתה באת לידי ראיית האמת, שצריכים להיות איש ולא בהמה, מה שאין כן, שאר אנשים לא הגיעו לידי ידיעה זו, שאין אנשים בליבם. לכן היות שלא קיבלו את הידיעה הזו, זהו סימן שהם עוד לא שייכים בבחינת עבודת הפרט, שהיא בחינת עבודה דלהשפיע. זה שכתוב, במקום, היינו במקום שבה הידיעה שאין אנשים, היינו באדם הזה שקיבל את הידיעה הזו, הוא צריך להשתדל להיות איש ולא בהמה. לכן בדרך כלל, האדם מרגיש עצמו שהוא בשלמות. דהיינו, הוא מתפלל והוא לומד תורה ומקיים מצוות, ורק הוא חושב שעליו להרבות בכמות. אבל על איכות עבודה אין לו על מה להסתכל. היות שהוא חושב, בטח הכל הוא עושה לשם שמיים. ובאמור יוצא שזה שהאדם מרגיש שהוא בעל חיסרון, היינו שמרגיש איך שהוא משוקע באהבה עצמית, ואיך שהוא מרוחק מעניין דלהשפיע, אין זה בא מצד האדם, אלא זה בא מצד התעוררות מלמעלה. היינו שמלמעלה הודיעו לו את מצבו האמיתי, איך שהוא מרוחק מהשם, ולא רוצה להיבטל אליו, זאת אומרת, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו, הוא צריך להאמין שזה בא לו מצד הקדושה. וזהו כאין שכתוב אצל משה, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, וירא כי אין איש.
כן, ולד, מה אתה רוצה?
אז יוצא מה שאנחנו צריכים לבקש מהבורא, זה חיסרון?
חס ושלום. שום חיסרון. בשביל מה לחיסרון?
חיסרון כמו שאתה עכשיו.
בשום צורה לא חיסרון. חיסרון שהוא ייתן.
אז מה לבקש? כי הבנתי עכשיו...
אתה מרגיש טוב פעם בחיסרון? איך אתה יכול לבקש חיסרון? תסביר לי. אם אתה רצון ליהנות, איך אתה יכול לבקש חיסרון? זה חניפה, זה שקר. זה... איך להגיד זה, אני לא יודע. נו, איך אתה תבקש?
נו. אבל הבנתי שמה שצריכים להגיע, שהבורא ייתן את החיסרון, לאהוב, וחיסרון הזה שהבורא...
בשביל מה לי חיסרון לאהוב? שייתן לי אהבה, שייתן לי כבר כוח אהבה, לא חיסרון לזה. חיסרון זה לא טוב, חיסרון זה חיסרון.
נכון, אבל זה מה שאתה אמרת, שצריכים להגיע לחיסרון הזה, שהחיסרון בעצמו זה...
אבל מהבורא אני מבקש דבר שלם. אין לו חיסרונות.
אז איך זה שאני מבקש אהבה, והוא נותן לי חיסרון לאהוב, וזה השתוות הצורה עם הבורא. איפה המילוי בחיסרון?
תבקש אהבה. זהו. מה הבעיה?
כן, אז אני מבקש אהבה, ובסופו של דבר אני מקבל חיסרון לאהוב.
אני לא יודע. אני לא יודע אם אני אקבל כך או אקבל כך. תבקש דבר סופי. ולא באמצע משהו. מאיפה אתה יודע שצריך לבוא כך או כך? הבורא כל יכול. אם אתה מבקש ממנו משהו שזה לא שייך לשלמות, זה אומר שאתה לא מתייחס אליו בצורה שלמה.
אז מה כל העבודה שעכשיו במאמר כי הרבה...
אני לא יודע. אתה שואל על הבקשה או על העבודה?
אני רוצה להבין איך להגיע למה שהוא אומר פה. הוא מספר כל המאמר על חיסרון שהבורר צריך לתת, ואני כאילו צריך להגיע לחיסרון הזה ולחיות בו, וזה מה שהבורר ייתן.
אם אתה משתדל להגיע להשתוות הצורה, אז אתה מקבל בדרך כל מיני תיקונים. זהו.
אז מה החידוש פה בעבודה שלנו? הוא מדבר פה בעבודה.
אני לא רואה כאן שום חידוש. אז אתה תגיד מה החידוש בשבילך.
מה? כי אני איבדתי את ליבו בעבודה.
כן, שהבורא כל פעם מוסיף, מגלה את הרצון לקבל שלך יותר ויותר. זה נקרא כי אני איבדתי ליבו של פרו. פרו זה האגו שלך, והוא יותר ויותר פותח אותו.
אז אני צריך להבין כל פעם שאני נופל, זה הגילוי הכלי חדש, שאני ממנו צריך לבקש להגיע לאהבה.
אתה צריך לבקש רק דבר טוב, לא חצי. הכל הסוף. גמר תיקון. בשביל מה חצי? זאת אומרת שהבורא לא יכול? היד השם תקצר, איך זה? תבקש ממש התיקון. תראה לפניך כל פעם מצב השלם. נו. ולא שאני צריך לעבור ככה וככה וככה. איפה זה המצרים שלי? איפה הפרו שלי? איך אני אדבר עמו? לא, לא רוצה על זה לחשוב. אסור. רק עם הבורא, רק לגלות טוב ומטיף ענות מלבדו. בדרך, כן, מתגלים כל מיני מצבים. בהתאם לזה, אני משתדל להתקדם. אבל שוב, להתקדם לגמר התיקון. כן. או, ביר, כן.
But aren't the ones we're supposed to ask for is the others, not ourselves?
אבל האם מה שאנחנו צריכים לבקש עבורם זה על אחרים ולא עבור עצמנו?
זה בסדר, נכון. גמר התיקון זה זה שאתה נכלל באחרים ואתה נמצא באהבה חלוטה, כן? אבל מי נמצא באהבה חלוטה? אתה. מי מבקש עבור החברים? אתה. אז אתה מבקש שיהיה לך כוח לעבוד בצורה כזאת. לא שאתה נעלם. ההפך. נו, נמשיך.
עמוד 241, טור א', פסקה אחרונה. ובדרך עבודה יש לפרש דווקא בזמן שיש לאדם בחינת משה, הנקרא בחינת תורה, הוא יכול לראות איך איש מצרי, היינו הרצון לקבל לעצמו, הוא אומר, שהוא נקרא איש, ועם הכוח הזה, הנקרא בחינת תורה, הוא רואה שמכה את איש עברי. היינו שאצל עברי, איש נקרא דווקא שאינו עושה מעשה בהמה. כלומר שאיש נקרא שאין הוא משתמש עם הרצונות של בהמות, וזה שכתוב ביער כי אין איש. היינו שאף פעם לא תצא ממנו איש מכוח עצמו. וזהו מטעם שיש לאדם בחינת משה, שהוא בחינת ראיה מהמנה, שהוא בחינת רואה את האמונה לכלל ישראל. הכוח הזה מעורר את האדם לראות את האמת, שאף פעם האדם לא ישיג בחינת איש מכוח עצמו. וזה שכתוב, ביער כי אין איש. זה גורם לו שיבקש מהשם, שייתן לו בחינת אמונה בהשם, שעל ידי זה הוא יבוא לידי דבקות בהשם.
בסדר? מה?
רציתי לשאול לגבי הקטע הזה שהוא מדבר. אנחנו מתייגעים בעבודה כדי להתגבר על הפרעה שבתוכנו, אנחנו מגלים כל פעם שהפרעה הזה יותר ויותר חזק, אנחנו צועקים, מתייאשים, צועקים אל השם שיעזור,
כן.
השם עוזר ומכניע את פרעה. אבל אז יש איזשהו משהו...
איך מכניע את פרעה? איפה מכניע? אולי בסוף גם כן לא מכניע, אנחנו בורחים ממנו. פרעה אף פעם לא נעשה יותר קטן, הוא נעשה יותר תקיף.
כן. ואז מה שאני שואל זה, רבש מתאר פה מצב שהפרעה אומר השם צדיק, אנחנו רשעים.
נו, אז מה?
למה עכשיו להוסיף עכשיו, את הקטע הזה לא הבנתי, למה להוסיף את העוד מכות? הרי אם הרצון לקבל שלי אומר...
זה לא מספיק. כנראה שאתה נמצא במצב שאתה אומר כן, באמת, השם הוא צדיק ופרעה היינו הרצון שלי... אני בכל המצבים, בכל הרצונות, מחשבות, בכל זה אני רשע ואני ממש, נו, סוף וסיום ואין יותר גרוע ממני. כן? נכון, ניף, לפעמים יש כזאת הרגשה. שאתה הכי גרוע. לא רואים על הפרצוף שלך ככה זה. נו, ואז, ופרו כל פעם נעשה יותר ויותר ויותר חזק ונעשה יותר ויותר ויותר רע. אבל זה לא מספיק שאני אברח, שאני אפילו ידע ש שאני צריך לברוח שרק זו הדרך זה לא מספיק אני גם כן לא יודע אם ישנה דרך זה אתה קראת התורה שכתוב שם שישנה יציאה מהמצרים אפילו לא דרך ים סוף אלא דרך ביבשה אתה כבר מתכנן בעצמך את המפה אין דבר כזה אתה לא יודע מה קורה אתה נמצא במצבים שאתה אפילו שקראת אלף פעם על כל מיני דברים ועל גמר התיקון אתה לא יודע אתה נמצא ממש במצב של חושך שאתה חושב שאתה הולך להיקבר במצב כזה ללא שום תוצאה חוץ מהחיים גרועים ממוות שהמוות זאת המתנה פרס כן מה גרשון אתה לא מסכים עם זה חכה חכה כן
אני מבין מה שאתה אומר אבל
וזה לא אני רק רוצה להוסיף לא בגלל שרע לך בגלל שלא נותנים לך אפשרות להשפיע זה העניין כן נו זהו זה שכנע אותו יפה ברור לכולם כן תיכנסו להבחנות פנימיות יותר, תראו בתוך מצרים מה אנחנו נמצאים ומה קורה וכל הוויכוחים האלה, אדם עם עצמו. צריכים לזהות את הפרו, צריכים להיכנס איתו לוויכוחים, על מנת לראות איפה כאן הבורא, איפה הוא עוזר, איפה אני צריך אותו, איך אני אמשוך אותו. מתפלל עליו, מבקש ממנו, רוגז עליו, לא חשוב מה. העיקר שאני מעמיד זה מול זה. ואני באמצע, הקטן. כן.
בתחילת המאמר הוא כותב שכשאדם מרגיש את עצמו מרוחק מעבודה דה להשפיע, הוא בא הרבה פעמים לידי מצב של תוהה על הראשונות.
טוב.
תוהה על הראשונות.
זאת אומרת, הוא לא רוצה לקבל כאילו כל דבר שהיה מלכתחילה בשבילו שהיה מסכים להיכנס לדרך הרוחנית. אני הגעתי לכאן, אמרו לי, יש לך קבוצה, יש לך מורה, יש לך ספרים, יש לך, תיקח את כל הדברים האלה, תראה את החיים שלך שהם מלאים תוכן. ואתה תגיע לדבר שהוא יותר גבוה מכל העולמות, לא רק הבימיות הזאת. ואני הגעתי למצב שאני לא רוצה כלום, תעזבו אותי, אני מרגע לרגע רוצה רק להרגיש את עצמי בצורה נוחה, וזהו. נכנע כלפי הבימה. זה מובן לך? אתה מכיר את זה קצת?
קצת. אני לא יודע, אני...
לא. ואז מה? זה נקרא תוהה על הראשונות, שלא רוצה לקבל את התנאים האלה להתקדמות הרוחנית.
כן, ואז בהמשך הוא כותב שיש מצב כזה שבמקום שאתה רואה שאין אנשים בלבך, אל תסתכל על שאר אנשים, איך שהם מתנהגים, אלא ישתדל להיות איש.
כן.
זה על אותו, על אותו מצב כביכול, כן, שהוא רואה שכל הרצונות שבו רק גשמיות וכביכול הוא אמור להיכנע ולומר תוהה על הראשונות, פתאום הוא אומר לו, השתדל להיות איש.
נו, אנחנו עוד נברר את זה אולי, אני לא זוכר מה אמר, יכול להיות שבהמשך. זה שאני לא רוצה לקחת דוגמה מאף אחד, אלא רק מהבורא. ככה זה בזמן העבודה. זה אני בינתיים יכול לפרש, לא יודע למה הוא ממשיך את זה.
Okay.
הוא אמר את זה? איפה?
אז השאלה באמת, מה פה קובע את ההבדל? אם האדם יגיד עכשיו תוהה על הראשונות, או שהוא יתחזק ויאמר...
הוא לא יגיד, הוא מגיע למצב שהוא מתייאש על הכל. הראשונות זה נקרא עקרונות. שהוא לא רוצה לקבל עקרונות העבודה. כן.
ומתי הוא כן יכול להתחזק ולומר, אפילו שאין בי אף רצון, אני כן עכשיו רוצה להיות איש, אני כן רוצה...
זה זה כבר יש ויש. בכל מדרגה דברים כאלה יכולים לקרות. יותר או פחות, גם כן תלוי מאופי האדם, זאת אומרת מסוג הנשמה שלו, למה בדיוק הוא צריך להיות מתוקן. כל אחד מאיתנו הוא מרכיב, אמנם שכלול מכולם, אבל הוא מרכיב בכל זאת מיוחד במערכת כללית. גם משה הוא משה, הוא סך הכל הוא משה, הוא שקול כנגד כל העם ישראל, אבל הוא יש לו ייחודיות משלו בלבד. כן, ג'וב.
רב, אני רוצה להמשיך את העניין הזה, אבל אולי בזווית אחרת. הוא אומר, אדם שיש לו אנשים בליבו, הוא ממשיך...
יש לו?
אנשים.
אנשים?
אנשים בליבו.
נשים.
אנשים.
אנשים.
People. אנשים.
כן.
בליבו. והוא ממשיך, ויר כי אין איש, ואחר כך הוא ממשיך ואומר, משיג בחינת איש. אנחנו גם מכירים שירים שיש מי האיש החפץ חיים, יש גם את המאמר הידוע, הנה אדם טועה בשדה וימצאו איש.
כן.
מה זה בחינת איש? מה זה שיש לו אנשים בליבו? מה זה העבודה הזו?
הוא מסביר לנו, עכשיו קראת על איש, על יהודי, כאילו, כן? שזה לא מצרים... היה, בתחילת הטור הזה.
240
טורבט, פסקה אחרונה. ויש לפרש על דרך העבודה וכו'. ישנת? מה לא? הוא כותב, אפילו אני זוכר. שהוא מדבר כאן על בחינת איש. נו, ביל, מה אתה רוצה? אתה מגיע ומתחיל עם השאלות. נו, נו.
מה זה content?
מה זה?
תוכן.
You said earlier that you fill your soul with content. I'm asking what content. Is content?
Content, תוכן זה...
לא, לא, לא. Content or... Okay.
תוכן או שיפוק. תוכן זה לא שיפוק. תוכן זה מילוי, אבל לא סיפוק. מה בדיוק זה? Satisfaction או מה? מה אתה רוצה? מה זה תוכן? מה אתה מתכוון?
חיי תוכן.
Content is the word. I want to know what it is we're feeling in it.
תוכן היא המילה, והשאלה היא מה אנחנו מרגישים בתוך המילה הזאת, בתוך התוכן הזה.
איפה הוא מצא המילה הזאת?
חיים מלאים בתוכן.
חיים מלאים בתוכן. שהחיסרון הוא מתמלא בדבר שהוא הכי חשוב ומיועד למלות את החיסרון הנכון השלם בתוכן, במילוי השלם. למה זה נקרא תוכן? כי זה סך הכל מה שאנחנו מקבלים זה נקרא אור חוכמה. אתה יכול להגיד, מה זה אור החוכמה? זה צריך להיות משהו אחר. מה זה שכל? חוכמה, כן. כי בלחבר פלוס ומינוס, שאתה מתחיל לחבר אותם, אז אתה משיג ביניהם אור החוכמה, ליתר קושיות, כן?
התארת
הקושיות, כן. וזה ה... התענוג הכי גדול. פרו מול הבורא, ופתאום אתה רואה, זה אחד, ומשלימים זה את זה, זה התוכן של, 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 של הרצון שלי.
So it's in essence a force unlike what we are used to or what we know.
So במהותו זה כוח שהמהות שלו זה משהו שאנחנו צריכים לדעת אותו.
כן, סך הכל בזה אנחנו משיגים את הבורא. דבר מהיפוכו.
There's no one aspect, it's many aspects that are combined together.
אין אספקט אחד, אלא כמה אספקטים שמאוחדים ביחד.
הכל יחד מתחבר משני הדברים ההפוכים, זה מול זה, אבל בסך הכל הם בונים שלמות אחת.
And how does one know when he is filling with the proper content?
ואיך אדם יודע שהוא מתמלא בתוכן הנכון?
זה ניתנה, לזה ניתנה לנו קבוצה, מאור מחזיר למוטב, כל המערכת. ודאי שאנחנו סתם ככה לא יכולים. מה, יש במשהו שאני יכול לבדוק זה נכון או לא נכון? בי אין כלום. מחוץ לי ישנה קבוצה, מחוץ לי יש מערכת עם המאור מחזיר למוטב. על ידם אני בודק את עצמי עד כמה שאני מסדר את השכל שלי והרגש שלי בצורה נכונה. אני בעצמי לא יכול לקבוע שום דבר. רק אם אני מגיע למרכז הקבוצה, מושך משם מאור המחזיר למוטב, אז מתוך זה אני קובע. לא אני קובע, אלא רואה מה שזה נקבע. נו,
עמוד 241, טור ב', פסקה שנייה. אולם לאחר שהאדם זוכה לבחינת אמונה, עדיין אין זה שלמות. הגם שכבר נקרא בחינת איש, ולא בהמה, אבל האדם צריך לזכות לבחינת תורה, גם כן. שדווקא על ידי התורה, האדם בא לשלמותו. כי האדם צריך להגיע לבחינת אורייתא וקודשא בריחו וישראל חדו. כי זה נקרא בחינת מדבר. כמו שכתוב אצל משה, שאמר, ויאמר משה אל השם בי עדני, לא איש דברים אנוכי. על דרך עבודה יש לפרש, כי ביקש, שלא מספיק שהוא כבר בחינת איש, אלא הוא רוצה להיות איש דברים. היינו שיזכה לבחינת מדבר, הנקרא בחינת תורה, שדווקא בחינת מדבר, שהוא בחינת תורה, נבחן לשלמות. אולם לא לשכוח שבעבודה יש עניין ימין, שהוא ההפך מהשמאל. כלומר, כמו שבדרך השמאל, מה שהאדם רואה יותר חיסרון אצלו, הוא יותר משובח, מטעם שחיסרון נקרא כלי, וממילא חיסרון גדול נקרא כלי גדול. אותו דבר הוא בדרך ימין. היינו, כל כמה שהאדם מרגיש עצמו ליותר שלם, יש לו כלי יותר גדול. זאת אומרת, כמו שבזמן שהאדם רואה שהוא מלא חסרונות, הוא יכול לתת תפילה יותר גדולה, מהאדם שאינו כל כך בעל חיסרון, ולכן התפילה שלו היא לא כל כך מעומק הלב, ודווקא החיסרון קובעת שיעור התפילה. כמו כן, דרך הימין, שנקרא שהאדם צריך להרגיש שיש שלמות, הוא גם כן בשיעור שהוא מרגיש שלמות, בשיעור זה הוא יכול לתת תודה להשם. כלומר שהשלמות שבו האדם נמצא, זה קובע את שיעור התודה להשם. לכן מוטל על האדם לראות עצות, איך לראות שיש לו שלמות. אולם האדם צריך לראות שהשלמות שלו לא יהיה בנוי על בסיס של שקר. יש לשאול, אם האדם רואה שאין לו שום צורך לרוחניות, והוא משוקע באהבה עצמית, ואיך הוא יכול לומר לעצמו שיש לו שלמות? קודם כל, יש לנו להחשיב את הקשר שיש לנו עם הבורא. כלומר שהאדם צריך להאמין שהמצב שהאדם מרגיש שהוא ריקן וחוסר כל, כלומר שהוא מרגיש שאין בליבו עתה שום צורך לרוחניות, ההרגשה זו מי נתן לו? כי באופן כללי, האדם דואג על מה שחסר לו, ואינו דואג על מה שאינו חסר לו. אם כן יש לשאול, מי נתן לו עכשיו שידאג על מה שלא חסר לו. והתשובה היא שבאמת יש לו רצון פנימי שכן חסר לו התקרבות להשם. אלא החיסרון הזה עוד לא מגולה אצלו בשיעור גדול, עד שיהיה לו צורך לחפש עצות איך למלא את החיסרון. ולכן האדם צריך לשמוח בזה. על כל פנים, יש לו חיסרון על רוחניות. מה שאין כן, שאר אנשים אין להם בכלל שום עניין עם רוחניות. וכשהאדם מחשיב את דבר זה, אף על פי שאין זה דבר חשוב אצלו, והאדם כן מחשיב זה, והוא משתדל לתת תודה להשם על זה, זה גורם לו שיקבל חשיבות על רוחניות.
זאת אומרת, זה ממש תלוי הכל בסביבה. לאדם אין חשיבות.
ומזה האדם יכול להיות בשמחה. ועל ידי זה האדם יכול לזכות לדבקות. מטעם, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי ברוך מדבק בברוך. היינו זה שהאדם בשמחה ונותן תודה להשם, שאז האדם מרגיש שהוא מרגיש שהשם ברך אותו בזה שנתן לו להרגיש קצת משהו קדושה. אז ברוך מדבק בברוך. ועל ידי השלמות הזו, האדם יכול לבוא לדבקות אמיתי. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שיש לאדם לצייר לעצמו, אפילו בזמן שהוא נמצא בתכלית השפלות, שהאדם חושב אז, אילו השם היה מאיר לו התעוררות גדולה, כמו שהוא היה מרגיש איזה פעם בזמן עלייה, בטח שהיה מוכן לעבוד עבודת הקודש. מה שאין כן עכשיו, שאינו מרגיש שום דבר, איך הוא יכול לרמות עצמו שיש לו שלמות? אז עליו להאמין באמונת חכמים. מה שהם אמרו לנו, שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה להרגיש את מציאות השם בכל עבריו. ואיך הוא היה אז מודה ומשבח להשם. כמו כן, הוא צריך עכשיו להיות מודה ומשבח להשם. כאילו זכה כבר לשלמות האמיתי.
ורק על דבר שלם מבקש. מבקש רק על השלמות. כן, נו. מי? לא, לא, אני לא רואה שמשם, לא משם, רק בורי, כן.
יש שאלה בנוגע להפרעות בעבודה, הוא אומר מרחובות, הבנתי שהן הכרחיות לגילוי הבורא. השאלה היא...
שוב, שוב.
בנוגע להפרעות בעבודה, הבנתי שהן הכרחיות לגילוי הבורא. השאלה היא...
מה הכרחיות?
ההפרעות בעבודה.
הפרעות בעבודה הן הכרחיות לגילוי הבורא.
כן.
למה זה הפרעות?
השאלה היא אם ישנה אפשרות להעביר את ההפרעה מהר, ועדיין לא יודע למה הוא חושב ככה.
ואם זה הפרעה, אז למה לי? ואם זה כדי שזה הכרחיות שאני אקבל את ההפרעה, אז למה אני רוצה להתפטר מהם?
לא, הוא אומר ההכרחיות זה לגילוי הבורא. כאילו אני צריך הפרעה בעבודה, כי זה הכרחי לגילוי הבורא.
כן, נו, ואז מה השאלה?
אז השאלה היא, האם ישנה אפשרות להעביר את ההפרעה מהר, ועדיין להתקדם בדרך שלנו?
ודאי שכן. מה זה ועדיין? אחרת לא תתקדם. כן?
אז האם...
איך אני מזהה, קודם כל שזאת הפרעה, כן? אני פתאום מגלה את עצמי, יושב באיזה מקום, שותה בירה, רואה כדורגל, איזה יופי וטוב. למה זה הפרעה? הפרעה זה לא צריכה להיות לא נעימה, דווקא נעימה. נכון, ניב?
כן.
בדרך כלל זה משהו יפה, טוב, ככה... נעים, נוח. כן? תסתכל לפרצוף שלך עכשיו. איך אתה... ישנת כל השיעור, עכשיו אתה מחייך. למה? כי שמעת משהו נעים. אז זה הפרעה או לא הפרעה?
זה נעים.
נעים. זאת אומרת, כדי לקבוע זאת הפרעה או לא, אתה צריך להיות קודם כל דבוק במשהו, לרעיון, למטרה. ואז אתה קובע זאת הפרעה או לא. זאת אומרת, זה מנתק אותך מהדבקות, מרחיק לפחות, או לא. אחרת, נו.
אז זה השאלה. אז הוא אומר, האם ישנה אפשרות להעביר את ההפרעה מהר ועדיין להתקדם בדרך שלנו?
למה מהר? אם זאת הפרעה שמקשרת אותי לבורא, למה אני צריך לבאר אותה מהחיים שלי? כתוב, הפוך אולי, לעולם, נו, ועוד כל מיני כאלה, שלברך עליה רק כמו על הטוב, תגיד. נו, אז למה, אז אני צריך לברך? נו, על דבר שמקדם אותי, אני צריך לנשק את המקל, להגיד ברכה ליצר הרע. הפרו הוא ממש, הוא מלאך. זאת אומרת, צריכים לדעת איך לעבוד עם הפרעות, איך אנחנו על ידם מתקדמים, מתקרבים לבורא, ודווקא מודים לו על זה שהוא שלח לנו הפרעה כזאת. כל הפרעות הם פרו נקרא בסך הכל. נו?
זאת השאלה.
אז מה השאלה?
איך אנחנו באמת עובדים עם ההפרעות האלה כדי להתקדם?
אני לא... ההפרעות האלה הן הופכות להיות לתמיכות, אפשר להגיד תמיכות?
תמיכה.
תומכות. ביחס שלי, בשינוי היחס שלי אליהם. מה זה נקרא? אל תתפלל לאדם שרשעים ימותו, אלה שיחזרו בתשובה. מה זה יחזרו בתשובה? שאני על ידם מתקדם לבורא, ואז אני... כמו שאנחנו שרים בוכם לשלום מלאכי שלום, כן? שגם מלאך המוות הופך להיות מלאך הקדוש.
אבל אני אמשיך את מה שאתה אמרת. בוא ניקח את המצב שאנחנו עכשיו, אני יושב בים עם כוס בירה ורואה כדורגל ונהנה, אבל זה מה שיש כרגע בראש. זאת הפרעה, אמרת.
אם זה לא מפריע, איך זה הפרעה?
אבל זה לא הפרעה, כי אני נהנה, אתה אומר. אז זאת אומרת, רק אחרי זה שעשיתי בירור, אמרתי, רגע, מה קרה לי? בעצם לא הייתי מקושר עם כלום. שמה זה נחשב להפרעה?
מתי שאתה מזהה שזה מנתק אותך מהדבר החשוב בחייך, זה נקרא הפרעה. כן? זאת אומרת, צריכים להיות כאן, מה לעשות אם אתה באמת, ככה נמצא כבר בים עם הטלוויזיה ובירה והכל. נו?
זה טוב, זה בסדר, זה אין לי בעיה עם זה.
חוץ מהקבוצה לא יכולה לעזור לך. אתה לא יכול לעזור. רק אם קראת איתם ברית וישנה אווירה כללית, אז אתה פתאום תראה שיש לי בירה, כדורגל, ים והכל, ואני לא יכול ליהנות. איך אני אתנתק מהם עוד יותר שיוכל ליהנות? או לא?
נוכל. יש שאלה מחותר. קודם כל הוא מאחל לנו חג שמח.
חותר, כן?
כן.
הוא איתנו עדיין?
כן, כן.
עם השערות האלו?
כן.
חדשות? שוב, אני רואה גם כן ליאו גודל, שוב, הם לא יכולים, אם לא יהיה לו שם איזה ארגז כלים, כינים, סליחה. לכן הם עומדות. נו, נו.
אז הוא קודם כל מאחל חג שמח לכולם, והוא אומר שאמרת פעם שעשר מכות מצרים והיציאה ממצרים זה תהליך די מרוכז וקצר יחסית, הוא מרגיש לי שכל החברים מוכנים לפסח, וחלק מהחברים כבר ממש עובדים חזק על הלב שלהם בצורה אישית. איך לעבוד ביחד, להרגיש ביחד, או האם ביחד זה מעל הדעת?
זה מאבק. אין לנו חוץ ממצרים. להפוך את המצרים למדבר, ממדבר לארץ ישראל. אותו רצון. אנחנו עובדים רק בתוך, רק ב, 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 בתוך אותו רצון. אז מה להגיד לך? העיקר זה, כל הבירורים האלה זה העיקר. אחר כך זה עבודה קלה, אחרת. אין יותר קשה מלגמור עם המצרים. עם הבחינה הזאת ברצון לקבל. כל היתר זה כבר תיקונים, תוספות, לא שאין שם, אבל אחרת. אחרת. זאת אומרת, סוג עבודה הוא אחר. כאן אנחנו עכשיו נמצאים כמו ילד שלא מבין מה דורשים ממנו. אתה אומר לו, הוא לא מבין. אתה אומר לו, הוא לא מבין. הוא לא מסוגל להקל. זה אנחנו עכשיו. ואחר כך זה כבר אחרת. יש לך הבחנות, אתה כבר בעל ניסיון קצת, ללכת בלמעלה מהדעת, אמנם שאתה נופל מזה, אבל בכל זאת זה, זאת אומרת, לא שאתה נעזר בשכל ורגש, ממצב למצב. זה אחרת, זה ברצון לקבל. אבל זה בכל זאת, התמיכה החיצונה היא יותר גדולה, והירידה היא יותר גדולה, אבל זה כבר יותר עסיסי, יותר מובן. טוב, אנחנו כבר זהו, צריכים לסייע, כבר אדום נדלק לי. מה יש לנו?
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.